היא די שקופה
בפתרון המוצע מתוך המקרא עצמו, ואף על פי כן יש לה איזה השלמה בדברי חז"ל. ידו פרס צער על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציווית לא יבוא בקהלך. כאן יש גם איזה בעיה תחבירית. נתחיל מהחצי השני. גויים שבאו מקדשה, אשר ציווית לא יבוא בקהלך, מאוד מאוד שקוף. אנחנו מזהים אותם מיד. כי איסורים לבוא בקהל כתוב מפורש בתורה, ואנחנו מיד עולים על עמון ומואב ביסוד הזה. אבל מה זה יהיה הכי הזה, ובית מה זה ידו פרס שר על כל מחמדיה, והכי היא איך שלא יהיה מילת קישור. אם בכל אחת מהדלת וקימתות שנדבר על הכי, נניח אכן, אז הוא מקיים איזה זיקה בין שני חצי הפסוק. ידו פרס שר על כל מחמדי הניחה. בסדר. מה מתבקש מתוך זה? ידו פרס שר על כל מחמדיה, אז אתה יכול לומר, נו בוודאי ירושלים הייתה מלאה דברים טובים, מלאה אוצרות, מלאה מה שלא יקרה. אז ממילא בא אותו צר והוא השתלט על זה ולקח את כל הדברים האלה. אבל מה זה, נניח שכי זה אכן, או מכיוון שבאו גויים למקדשה אשר ציווית לא יבוא בקהלך, אז לכן ידו פרס שר על כל מחמדיה. יש פה כמה דברים לא הגיוניים, כולל גם שאלה נוספת. יש איסור יותר על עמון ומואב, שהם הגויים אשר ציווית לא יבוא לך, לבוא לבית המקדש מאשר לגויים אחרים? הזר הקרב יומת, זה יסוד שהוא משותף לכל אומות העולם. אז למה היה צריך דווקא לבוא באו מקדשה? זה מין הרגש כזה. זאת אומרת, הם כאלה גויים תנאים, הם כאלה גויים גרורים, כאלה שונים שיש להם. לא זכור לי שיש איזה הלכה שאסור לבית המקדש להיכנס, שיש גויים מכמה סוגים. יש סוג כזה, סוג גויים. אז זה רק הרב יומד, כל אחד גוי וגמרנו את הסיפור. אז למה זה? כי באו מקדשה. אם היית אומר שהם השתרבבו לעם ישראל, גם כן, הרי זה כבר לא, זאת אומרת שעם ישראל הוא כן שווה להתבולל בתוכו. מרגישים שהפסוק הזה הוא מאוד סנטימנטלי, אבל לא עומד בפני ביקורת ההיגיון, לא מחמת הנימוק של העניין הזה, ב' מה זה קשור לחצי הראשון של ידו פרס צר. אלה הם הקשיים, וכמו שאמרנו קודם, שכל אימת שחזל בנו פה איזה יסוד, יש משהו בפסוק שהוא מוקשה, וזה מה שלפנינו. ואמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, מה ידכתיב? ידו פרס צר על כל מחמדיה. זה עמון ומואב, בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, הכל נפנו על כסף וזהב, והם נפנו על ספר תורה. אמרו שכתוב, זה שכתוב בו לא יבוא המוני ביומו בגלל השם יישרף באש. ידו פרס שר על כל מחמדיה. את מוצא בשעה שנכנסו שונים לבית המקדש, נכנסו המונים מובבים ממהם, והיו הכל רצים לבוז כסף זהב, והמונים מובבים רצים לבוז את התורה כדי לעקור לא יבוא המוני ומביא בגלל השם. רבי דבר רב סימון בשם רבי לוי בר פרטה, לדלקה שנפלה לתוך פלטין של מלך, והיו הכל רצים לבוז כסף וזהב, ועבד רץ לבוז את עוניתו. כך, בשעה שנכנסו שונים לבית המקדש, נכנסו המונים ומביאים ממהם, והיו הכל רצים לבוז כסף וזהב, והמונים ומביאים רצים לבוז את התורה כדי לעקור לא יבוא המוני ומביא בקל השם. אז יש פה כאמור כמה תשובות לקשיים שעוררנו. קודם כל, אין החינמי, הוא מקיים את שני חלקי הפסוק. ידו פרס על כל מחמדיה, אנחנו זוכים כמובן את הפסוקים באחאב, כשאחאב עם כל החשבון שיש לנו, הוא לא היה מוכן לתת את החמדה הזאת, את ספר התורה. לכן, מה זה על כל מחמדיה? יש פה אפילו איזה קושי טכני. היו אוצרות במקדש, היו כמה וכמה סייפים בוודאי, בכמה וכמה מקומות. זה א' ב' של ביטחון, לא לרכז את כל הדברים הטובים בבת אחת. אז איך אפשר יד אחת וצר אחד, איך יכול לפרוס על כל מחמדיה? הרי המחמדים הללו מפוזרים בהרבה הרבה מקומות. מוכרח אתה לומר שיש פה איזה דבר אחד שהוא שקול כנגד כל המחמדים, וזה מוכרח להיות דבר אחד. אז אם אתה מפרש כך ואתה ממשיך ואתה אומר, מפני שבאו גויים מקדשה, לא שהגויים האלה יש להם איזה מעמד אחר לגבי החילול של המקדש, אלא יש להם אינטרס אחר. נו, אז הוא מתאר בצורה כל כך ציורית את הפלישה למקדש, ואיך כולם רצים לבוס כסף וזהב, מפני שבאמת הרי היה כל כך הרבה כסף וזהב, אחרי כל הביזות ואחרי כל השדידות ששדדו במשך מאות שנים את האוצרות של המקדש, אף על פי כן המרתפים היו שם מלאים באוצרות, הקדשות וכל מיני דברים שנצטרפו במשך, אז כמובן שבאו וביקשו לבוז את זה כל הגויים האלה באותה הזדמנות. אז זה במה שנניח על כל מחמדיה. אבל מה עשו ההמונים ומואבים? הם רצו את ספר התורה. איפה יש ספר תורה? יש בקודש הקודשים הדף, לקוח את ספר התורה הזה והניח אותו בצד הארון, והוא אותו דף, הגמרא בבבא בתרא, אותו דף שיוצא מארון הברית, שעליו מונח ספר התורה, זה כנראה ספר התורה שקראו בו בהקהל, זה ספר התורה האורגינלי, זה כנראה ספר העזרה, שממנו היו מגיעים את כל הספרים, זה כמובן מסביר איזה קושי. סליחה. אתם יודעים, אולי נראה איך שהאיפן ענף מעורר את הקושי. על כל פנים, המשל שהוא אמר מתיישב מאוד. העבד יש לו מגמה אחת, הוא מבקש להיות בן חורין. מה אכפת לו? אם הוא לא יהיה בן חורין, אם הוא ייקח את כל הכסף והזהב הזה, מה שקנה העבד קנה רבו. מה הוא מרוויח? הוא ממלא את כל הכיסים בכל מיני יעלומים וכל מיני דברים טובים, יתפוס אותו האדון שלו, ייקח אותו, ישבד אותו עם כל מה שיש לו. הוא מוכרח לקבל את כתב השחרור, הוא רוצה לקבל את שטר המכר, והוא יבטל אותו, ואז ממילא הוא יהיה בן חורין. נראה איך שפירש היפה ענף. את מוצא משום דקה שלו, מה עניין ידו פרה שר על כל מחמדיה אל כי ראתה גויים? מפרש דבעמונים ומואבים כתיב שפרסו יד על התורה כדי לעקור מה שכתובה, שלא יבואו בקהל. אבל המצרים, אף על פי שנשאו הדור שלישי, לת לאו מצוות לאו, אלא איסור באלמה. ופירוש מחמדי הזה ספר תורה לדרך הנחמדים מזהב מפז רב, כדי לעקור ליבוא המוני, ואין קושיה למה לא רצו כמו כן עמלק לעקור תמחה את זרח עמלק דכפיר עדפי, כי לא היו עם מחריבי בית המקדש, כי לא מצאים מפורש בחורבן א' וב' רק אדום. יופי. אז הוא פשוט אומר מבחינה טכנית, גם ודאי היו עוד כמה עממים וכמה כאלה שיש להם אינטרס ברור להסכים עם מה שיש בספר התורה, אבל הם לא היו באותה הזדמנות. היחידים שהיו באותה הזדמנות זה המון ומואב, אנחנו מכירים ארו ארו ודייסודה ואדום. לבוז, בבקשה. אולי זה ענף אחד מאדום, אבל אדום, למשל, אורדוס היה אדומי, אני בטוח, אם יש מקום בהחלט לסברה, שאם היה זיהוי של עמלק ואדום, גם בענף הזה, לא היו בישראל יכולים לקבל אותו. על כל פנים, אותה משנה שהגריפס, ואמרו אחינו אתה, אחינו אתה, ולא חשוב שעל אותה הכנפה נחתם גזר הדין, איש לא היה עובר לסדר היום אם מישהו מזרע המלאק היה יושב על כיסא מלכות ישראל. על כל פנים, לבוז את עוניתו פירוש שטר מקנתו כדי להיות בן חורין, כשלא ימצא שטר זה בעולם. והוא צריך המשל לומר דחיהי חידי חשוב שטר זה לעבד מכל זהב הכסף, כי אין חפץ בכל זה כמו בחירותו, ועוד שביותו עבד מה בצע לו בכל זה דעבדה דמן דנחסה דע... מן דנאפס אחינמי היה חביב לאמון ומואב, עקירת לא יבוא המוני ואוהבים מכל ממון שבעולם, כי כל זמן שהם נבדלים מישראל, הם בחרפה ובוזה שהם כסף וזהב, לא יחשבו לגבי זה. אם כן, כיחד ולא תקשה מה בצע בשלל ספר תורה, מה בצע בשלל ספר תורה, שאף שיחשבו לבוז כל ספר תורה שבעולם, הלא הדבר מסור ביד כל ישראל, לאחי כאמר שזה כעבד, שאף על פי שהוא מוחזק לעבד למלך, והכל יודעים בדבר, חושב שבדרעונותו יוכל לכפור שעבודתו, בעבודתו והשתקח הדבר, כן חשבו המון ומואב שמה השתקח הדבר, כשלא ימצא כתוב בספר, הנה משום דאבה, דבהל לא נתכוונו להרע רק לחסות כלונם, ולהדבק בישראל, ועם כל, כל זה נחשב להם לחטא כדי לקמא, ולכן אמר שזה דומה לעבד, שאף על פי שכוונתו לטובה, אשום אשם, בבקשו להיפטר מחיובו, כן אלו, אחר שירקם השם בעבונם, לא היה להם בקש נגד זה. הוא כמובן שואל את השאלה ההגיונית, ועל ידי זה שהם יתפסו את ספר התורה, אז ממילא כבר אותה בדיחה תמיד שאני מזכיר, לא, להגיד בדיחה בלית, שם, לא צריך. כל פנים, על ידי זה שהוא יסדר את ספר התורה, אז ממילא כבר הוא יהיה קשר לבוא בקהל? נו, איך אתם חושבים, איך אפשר ליישב את זה? איך אפשר שידו פרס שר על כל מחמדיה, יתרץ את הרבים ואת היחיד שבזה, ואיך באמת לפי זה המון ומואב יחשבו שהם יזכו בשטר השחרור שלהם? אני רמזתי קודם לזה. מה, 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 מה? הרי הם ספר תורה של עזרה, את כל הספרים שבעולם מגיעים על פיו. זה האורגינל שכל כך נשמר. אז הם חשבו, טוב, המהדורה הזאת של ספרי התורה הנוכחיים כתוב בהם המוני ומאבי. אנחנו נלך אל המקור, אנחנו באורגינל נשנה. אז לכן על כל מחמדיה, יש אפשרות ביד אחת לתפוס את כל המחמדים, זה ספר תורה אחד, ואז ממילא כל ספרי התורה האחרים יתבררו כתועים, כי אנחנו נגיד רגע אחד, מה כתוב באורגינל? באורגינל לא כתוב, לא יבוא המונים, יבוא המונים וקהל השם. אז ממילא יש לך גם את כל מחמדיה, ויש לך גם את ידו פרס צר, ויש לך גם כי אכן ראתה גויים. ואז ממילא אתה מבין גם את המשל כל כך יפה. המשל אומר, אני צריך דבר אחד, אני צריך את השטר הזה. אני אקרא את השטר הזה, אז הכל יבוא על מקומו בשלום, כי שום דבר לא יוכל לגרום לדבר הזה. לכן הוא אומר, לפי זה המשל כל כך יפה, כולם נפנו, זה היינו כולם רצים, כל אחד רץ, כל אחד מחפש. איפה אנחנו מכירים תופעה כזאת? בימי בית שני, זה כבר מעדות של פלאביוס, הוא מספר, טוב, זה ידוע כבר בכמה מקומות, שהייתה ישיבה במטה של טיטוס, כנראה בהי או בוו באדר, באב, הם ראו שזה כבר הולך לי, והייתה החלטה לא לשרוף את המקדש. במושגים של האימפריה הרומית, בית כזה הוא בית שיש לו ערך מוזיאוני, יש לו ערך חשוב להשאיר אותו כמות שהוא, או מצד היופי שבדבר, או כדי להראות שבית עם עוצמה כזאת, ואיך יהודים נלחמו בו, ואף על פי כן האימפריה הרומית כבשה אותו. זאת אומרת, להשאיר את המונומנט הזה בשביל העוצמה, זה אולי היה החשבון שלהם. קרה מה שקרה, וכמובן אין עצה ואין תבונה נגד השם, אם התוכנית הייתה לשרוף את המקדש. אז נדמה לי שפלאביוס מספר, וגם נדמה לי יש מקורות על זה בגמרא, שטיטוס חרף את נפשו הגברא רבא הזה, ומבעד ללהבות, כשהוא ראה שהבית כולו נשרף ולא מצליחים לחוות את השריפה, הוא פילס לעצמו דרך ורצה להיכנס לקודש הקודשים. היה מעניין אותו כאיש צבא, הוא היה על כל פנים בוודאי כגם אדם עם הבנה בלוחמה, מה היהודים הללו נלחמים בשביל מה? מסתומה ששם יש משהו, משהו, משהו ששווה למסעות הנפש. הרבה כסף, הרבה זה, הוא בעצמו לא יכול היה לתאר לעצמו מה מניע את האנשים הללו להילחם בחירוך נפש כל כך. ולכן בחרף שלו הוא בקע דרך של לוחמה של איש אחד כדי להיכנס לקודש הקודשים. והם כמובן הגנו על זה מאוד מאוד, על ימין ועל שמאל, והוא נכנס. ואפשר לתאר, הוא כותב, האכזבה שלו הייתה נוראית. הוא ראה חדר ריק. המוח הגוי שלו יכול היה להבין, על מה יהודים הנלחמים? על כלום. על חדר ריק, חתיכת פסל, חתיכת ראש חמור, משהו שיהיה שם, שום דבר לא. אז ההרגשה הזאת, כי ראתה גויים באו, אלה נפנו, כל אחד נפנה, אתה שומע בתיאור הזה של פנייה פה, פנייה פה, כולם נפנים, 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 איכשהו רוצים להגיע למשהו, ולא מגלים שום דבר בדברים האלה. טוב, אני, אולי נדלג, אולי נלך כיסא ידע. הלילה אני בוכייה, איני, איני עודה מים. אני חושב שבכל אופן אנחנו בוודאי ב-11 וחצי, משהו כזה נסיים. הלילה אני בוכייה, איני, איני עודה מים. אתה שומע פה גם את הצליל המיוחד בוכייה ולא בוכה. אולי בוכייה זה בשקט יותר, אולי בוכייה זה בהתמדה יותר. ואתה שומע גם את הכפילות איני, איני, בוודאי. אם אתה בוכה, אז גם העין יורדת מים. על כל פנים, זה כנראה הדברים שהם הם, 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 באורגינל צריכים איזה חתיכת פירוש. אמר רבי יהודה, אמר רב, מעשה בבנו ובביתו של רבי ישמעאל בן אלישע שנשבו לשני אדונים. לימים נזדווגו שניהם במקום אחד. אנחנו יודעים את היופי של רבי ישמעאל. זה אומר, יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם. וזה אומר, יש לי שפחה שהם בכל העולם כולו כיופיה. אמרו, בואו נשים זה לזה, ונתחלק בבלדות, נכנסים לחדר, זה יושב בקרן זווית, זה יושב בקרן זווית זה. זה אומר, אני כהן בין כהנים גדולים, עשה שפחה. וזאת אומרת, אני כהן את בת כהנים גדולים, מנסה לעבד. ובחו כל הלילה, כל אחד בחה לעצמו. כיוון שעלה עמוד השחר, הכירו זה את זה, ונפלו זה על זה, וגאו בבחייה, עד שיצא נשמתם. ועליהם כונן ירמיהו הלילה, אני בוכייה, איני, איני יורדה מים. אז קודם כל, המדרש עשה לנו פה, שוב את אותה תרגיל. ירמיהו אמר, בחורבן בית ראשון, והסיפור עם רבי ישמעאל וילדיו הוא בבית שני. וכשהמדרש מסיים, ועל זה אמר ירמיהו, זאת אומרת, הוא אמר, יש לנו פה נוסחה, שאת הפענוח שלה אנחנו זכינו לגלות בימי בית שני. אז המערשה הרגיש בהכרח בדרשה הזאת. דלאל מיני כתיב קרא עליי מועד, דהיינו שנתווכחו, נתוועדו ונתדבגו שני אדונים מבית השבועים, אח ואחות למקום אחד, והיינו לשבור בחורה, הגעת דרר שמתבועת יהודה, ועל זה אמר על אלה שאין הבן והבת, אני בוכייה, ואבל אלה מכתב, אני בוכה, אבל הרמז הוא מאמר הבן, אני בוכה עליה, על הבת, לא יודע מה זה, על הבת אחותי, אולי, ואיני איני יודע מים, הוא מאמר ירמיהו, שכתב איני יודע מים על הזוג הקשר הזה. עכשיו, מה עשו חזל במדרשים? יש פה רשימה ארוכה מאוד של סיבות לבכייה. הלילה אני בוכייה, אספסיאנוס מילה שלושה ספינות מגדולי ירושלים, ורוח הקודש צובחת ואומרת הלילה הבוכייה. אדריאנוס שחיק עצמות הושיב שלוש משמרות, והיה אדם בוקר בוקר עד שיהיה לכיפוס, כנראה זה לכפריסים. ורוח הקודש צובחת ואומרת הלילה אני בוכייה. טרחינוס שחיק עצמות, ילדה אשתו בליל תשעה באב, והיו כל ישראל אבילים. והיה אדם בוקר והולך, ורואה כל זה ואומר עלינו אני בוכייה. מעשה בשני בני צדוק הכהן, שנשבו אחד זכר ונקבה, ורואה כל זה ואומר עלינו אני בוכייה. מעשה במרים בת נחתום, שנשבת היא ושבעה בניה. זה המקור, על כל פנים, באיכה רבה, לחנה ושבעת בניה. למרות שבחלק גדול של המדרשים, זה נאמר על תקופת המתייבנים. אבל על כל פנים גם כאן מסופר הזה. כל הסיפור של חנה ושבעת בניה מופיע כאן במדרש. ורוח הקודש מצובחת ואומרת הלילה אני בוכייה. זאת אומרת, המערשה לימד אותנו שכשיש איזה טבח של רבים, אז הבוכייה הוא בכי רב, הוא בכי לא של יחיד. ואולי לכן כל האוקימתות, או של שני בני הזוג האלה, של האח והאחות, או של כל השיטות האחרות, החל מאספסיאנוס, מאדריאנוס, מהתקופת היותר מאוחרות, עד, ושוב, אנחנו לא יודעים מתי קרה הסיפור הזה עם מרים בת נחתום, ואולי זה קרה עוד בתקופה הטרומית, במדרש זה מופיע היותר מאוחר ברשימה, בא היסוד הגדול הזה של בוכייה, ולכן איני איני, דהיינו על כל אחד מן הטרגדיות הללו, איני יורדה מים. נעזוב בינתיים את הסיפור של נביאי השקר, לא נמצא עכשיו את הנושא בלאו הכי. חילל ממלכה ושריה. חילל ממלכה ושריה, נניח שאת המושג ממלכה אנחנו מכירים מהעברית החדשה, אבל הממלכה, מתוך מה היא ממלכה? מכיוון שיש מלך. נו, אז כשמגיע מצב כזה, והמלך כבר מחולל, והמלך כבר עבוד, והמלך כבר מבוזה, מה יקום משמלן שהשרים גם הם? בוודאי. היה צריך הסדר להיות חילל שריה ואת המלך? זה הלך כסדר. אם ראש הפירמידה נפלה, מה קורה עם האחרים? אז קוקים תחת אומרת, חילל ממלכה ושריה, אלו ישראל. כמה דעת אמרת, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ושריה אלו שרים של מעלן. נו, זה עונה קצת לקושי. כל פנים, קודם כל מדברים פה על שני רבדים. ממלכה מדברים לא על המלך, אלא על ממלכת כהנים, על עם ישראל. ושריה, זה מדברים על המלאכים. אנחנו כבר ראינו גם קודם את הסטטוס שיש למלאכים בדיון על הצלת ירושלים, במלחמה לשרוף את ירושלים. על כל פנים, חילל ממלכה ושריה. אז כאילו אתה אומר, זה מה שלנגד עינינו והאידאה, אם כך נפרש את שרי של מעלה. אז ממילא אני לא מחלק ציונים מה עדיף ממה, מה קודם למה, אני מדבר על שני צדדים של מטבע אחד. אני מדבר על הצד שאנחנו מכירים פה בעולמנו, וזוהי ממלכת ישראל שהוא גוי קדוש, ואני מכיר על התדמית, אני מכיר על הבבואה, אני מכיר על האידאה הישראלית שהיא מופיעה במלאכים. אז החילול היה פה והיה משמיים ארץ, דהיינו גם מלמעלה וגם מלמטה. דבר אחר, חילל ממלכה ושריה. חילל ממלכה זה צדקי המלך, ושריה אלו שרים של מעלה. אז עכשיו נראה איך שהוא היפה הנפה. ממלכה אלו ישראל, משום דרך להזכיר הקל תחילה, ולאחי היה לו לומר שרים וממלכה, דבטא חילול הממלכה, מהי ריבותא דחילול שרים? לאחי מוקה, ממלכה בישראל סתם, ושריה בעליונים, דאשת אבא רבות התפי. ולפי מה שכתבנו בסמור, זה צדקיה יש לומר, שרצה לומר זה בצדקיה, לבד יצדק זה, כי הייתה מלכותו ממלכה שפלה, שלא היה מלך מעצמו, אלא על ידי נבוכת נזר שאים ליחו, ולא היה יכול לשלוט מבל אדם, שריק שמרד בו עשה מה שעשה לו, וגם לא נכנע לדברי ירמיהו מפני השם, ומלך כזה, אפשר שהשרים היו חשובים ממנו, שהיו יותר ממושרשים בשררתם, ולאחי ייתכן להקדים ממלכה לשריה, אבל בשאר כיבוש מלכויות, כמו במלכות עשרת השבטים וחורבן בית שני, כיבוש בן קוזיבה, לא ייתכן לומר כן. אבל כמובן, מה שהוא לא כל כך הדגיש, אנחנו יודעים את זה כל כך יפה, אנחנו יודעים מהכתובים בירמיהו, הזכרנו את זה כבר הבוקר, את הצורה העלובה, כמעט הייתי אומר הטרגית, שהיחסים בין צדקיהו לבין השרים שלו. כשהעיר נתונה במצור, ואוטוטוט עומדת ליפול, וירמיהו גם הוא נמצא במצב שם, בבור, סיפור. וצדקיהו לוקח לדעת את דבר השם, והוא קורא לנביא, והוא מכניס אותו לאיזה מקום סתר, ואומר לו יש דבר השם, והוא משביע אותו, והוא מבטיח לו שיקיים וישמע. ואחרי כל הדברים האלה, אז צדקיהו אומר, תשמע, עכשיו אנחנו יוצאים מפה, אם המיניסטרים שלי יראו אותך, אז בוא נתאם עמדות בינינו, איזה תירוץ אתה אומר. זה מלך זה? זה מלך שיש לו שרים שהוא מפחד מהם, שהוא צריך עם הנביא לפברק משהו כדי לתרץ את הדבר הזה? זה בעקבות היפה ענב ממלכה. השרים הללו באמת הם המיניסטרים, הם ממלכים. חילל ממלכה, אבל זה גופו. שיש מצב כזה שזה ממלכה ושריה, זה עצמה כבר, עצמו, מעיד על המצב הטרגי הזה. אז יש בענף יוסף. שוב, הוא ראה את היפה ענב. משום דרך להזכיר עד קל תחילה, ולאחי אבי ללומר השרים תחילה, ולאחי מוקה ממלכה בישראל ושריה ושרים של מעלה, דאשת אבא רבות התפי. לפי מה שאמר בסמור, זה צדקיהו יש לומר שרק, רוצה לומר בצדקיהו לבדו יצדק זה. כי לא הייתה מלכותו מלכות שלמה, רק מלכות שפלה, שלא היה מלך עצמו לדעי נבורת נצר, הייתיק משם. ומלך כזה אפשר ששרים חשובים ממנו, וזה הוא כתב מפורש יפה ענוף. ומדבריו נראה שגרס לקמן חילם המלכה של צדקיהו מלך יהודה, ושריו אל, ושרי האלו שרה, ולא שריו של מעלה. אז באמת לפי איך שהוא כנראה למד, אנחנו מבינים יפה מאוד. וזה, כאן יש לנו כבר דוגמה של סתום ששייך לבית ראשון, אלא בעזרת ירמיהו אנחנו מבינים טוב יותר את מה שירמיהו רמז פה באיזה אירוניה כואבת. אני חייתי בממלכה שהממלכה הייתה כזאת שהשרים היו הם ממלכים, ולכן אולי זה אחד הדברים שבגלל זו ירושלים לא ניצלה, כי עם השרים לא יכולתי לדבר, אבל אם הייתי מדבר עם המלך ודיברתי עם המלך והמלך היה גברה, היה אפשר איתו לגמור את הסיפור. וכך גם כתב בתורה תמימה, רצה לומר השרים של מעלה שצידדו בזכות ישראל וקיום בית המקדש, ותם הדרשה ומדדג משום דרך הכתובים בעניינים אלה, להזכיר הקל תחילה, אם הייתה כוונה שרים שרי המלך, אבל לומר חילל שרים וממלכה, אתה מפרש שרי מעלה, דעה שאתה באמת נקעת הקל תחילה, אבל לפי ההצעה שאנחנו מציעים, ששריו הכוונה היא, שרי הכוונה היא לשרי צדקיהו, אז זה באמת מסתדר טוב מאוד. טוב, עוד דוגמה אחת, דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר. דבר אחר, דרך קשתו כאויב, זה פרו, שנאמר, אמר אויב, ניצב ידו כצר, זה המן, שנאמר יסר באויב. דבר אחר, דרך קשתו כאויב, זה יסב, דכתיב, יען אמר אויב. כאן כמובן כולם מרגישים בקושי. נניח, יסב זה משהו כוללני, אבל פרו והמן, טוב, המן נניח זה כבר בתקופה שאחרי ירמיהו, אבל מה פה פתאום הוא נזכר באויב, מה קרה, מה זה שייך לדבר הזה, איך זה שייך לחורבן? באויב זה פרו. ואז תניחה, זה לא קשה, אויב זה לא אתה למאמר שהשם אויב לישראל, אלא שעשה כמו פרו בעיבוד הבנים, והיינו הירוק כל מחמדי עין, זה כמובן המשך הפסוק, כדי לסמוך שכן גזר פרו על הזכרים, וכמו אמן שביקש להרוג תב ונשים, ואף על גב דלא דמי פרו לאמן, שאמן ביקש להרוג את הכל, לקור את הכל, יש לומר, דרך אמר, תחילה דרך קשתו פרו, כי לא אינו רוצה להרוג, רק הזכרים, ושוב היה קצר שביקש להרוג הכל, לפי מה שכתב זה איסב, יש לומר, דרמז, האיסב ואמן שבתחילה היה נראה שרצה להריך להם כאיסב, שאמר יקראו ימי אבי, כדכתי ונושנתם בארץ, ושהוא מייר לעשות כאמן שביקש בכל כל מהר עבודם, שידים בית שנים, למיין ונושנתם כדבר כמגרש. התורה תמימה פירש קצת אחרת, הכוונה יש לומר שנהג בניין החורבן מן הקל אל החמור, בתחילה בדרך הקל, וכמו פרעה שלא רצה לאבד רק הזכרים הקטנים, ואחר כך כמו עשיו, שרצה להרוג את יעקב, ולבסוף כאמן שביקש לגרות הכל. על פי מה שהוא הציע, לא התכוון ירמיהו על כל פנים כשכתוב דרך קשתו כאויב וחזל דרשו כשזה פרו, להתכוון שהוא, מה שייך בכלל פרו פה לקינה, אבל הוא התכוון לקחת דוגמה, לקחת דוגמה משם, מפרו שהייתה לו איזה תוכנית, ואם אתה מצרף את כל שונאי ישראל בכל הדורות, ואתה מכניס את כולם בדברים האלה, אז אתה אולי יכול לפרש שאין החינם מהדבר הזה יתרחש, אמנם בקטע מסוים היסטורי של הדבר, בפרק מסוים, אבל זה הלך ועבר בכל הדורות כולם, כולל גם מה שבא לפני זה. אולי לסיום, טוב, ניקח דוגמה חף, שהיא... ונתחיל מיוטט. ככה אפשר היה לומר שבהזדמנות אחרת נעשה את זה, אבל אני מקווה שהזדמנות כזאת כבר לא תהיה, אז ממילא צריכים עכשיו להכניס את הכל. או שאז ילמדו את זה, אז הסתום יהיה סתום אחר לגמרי. הפירוש על כל פעם של הסתום יהיה. איך היו עם זהב ישנה הכתם הטוב תשתפך נעב נעקובש בראש כל חוצות. דבר אחר מדבר ביושיה. איך היו עם זהב שהיה דומה לארנס של זהב, שני הכבד הטוב שהגופו דומה לב וטובה ומגליות, תשתפר נבני קודש ושתר לו ישות דם שהיה ירמיהו נוטלה וקוברה, עדה הוא תכתיב היקבר בקברות אבותיו, וכי בכמה כברות נקבר, בקברות אמרת בקברות אבותיו, אלא אלו שתי רביעות של דם שהיה ירמיהו נוטלה וקוברה, לכם מדבר של ירושלים, שהדומים, גופן, ממעלה מבני ציון. אמרנו כבר שיש בדברי הימים פסוק שחזרנו עליו כמה פעמים, ויקונן ירמיהו על יאשיהו ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום ויתום לחוק לישראל ואינם כתובים על הקינות. אז ממילא אתה יכול לפרש שיש פה סתום כזה סתום שאנחנו לא יודעים מה טיבה של הקינה הזאת או מה טיבם של הקינות הללו שירמיהו הזכיר. אז מה עשה המדרש? המדרש פשוט צירף, הוא צירף פסוק בירמיהו, הוא צירף את הפסוק על הזהב, את אבני קודש, ואמר המקרא, וזה אחד הדרכים של לפרש את הסתום, המקרא יפרש את הסתום זה מתוך זה. וכאן באה מסורת חז"ל שבגמרא, מפני מה נענש יאשיהו? מפני שהיה לו להימלך בירמיהו ולא נמלך. למה באמת הוא לא נמלך? מפני שהיה לו פסוק מהי דרש וחרב לא תעבור בארצכם, מהי חרב? אילמל החרב שאינה של שלום, והכתיב נתתי שלום בארץ, אלא אפילו של שלום. הוא אינו יודע, אז מה, הדרש הזה היה טוב, שאינו דורו, שאין דורו דומה, יפה, כי אבניך הנפשי, בזמן שהוא גסס, היה ירמיהו, חזה ירמיהו ספטותי דקו מאחשן, הוא ראה את השפתיים של יאשיהו תוך כדי גסיסה, לא חשות. אמר שם אחת ושלום, מילתא דלא מהגנה, אמר, אגב צערי, אולי ככה השוקר ברגעים האחרונים מדבר דברים של התרסה כלפי מעלה גחין, אז הוא גחך, גחן ושמע וקומץ דקלי דינה דנפשי. הרגעים האחרונים אומר יאשיהו צדיק הוא השם כי פי הוא מריתי, פתח עליו האישת הרוח הפינו משיח השם, כי מה שקשה לגמרא המון נפשך. אם ירמיהו היה בעל מחלוקס עם יאשיהו, ירמיהו אומר לו שתפסוק, תפסיק ואל תתערב שם במגידו ואל תיכנס לוודי ערה ואל תעשה לי את כל התרגילים האלה, תן במנוחה. אומר יאשיהו, יש לי פסוק, יש לך נבואה, אתה דברי נבואה, אני יש לי תורה. אז נשארו בעלי מחלוקס. אז איך כשהוא נופל אומר ירמיהו רוח אפינו משיח השם? התשובה היא, הוא שמע אותו מתוודא והוא אומר שאני באמת לא הייתי בסדר. אני טעיתי בזה שלא שמעתי את הפרשנות של ירמיהו. ולכן הוא אמר, רוח אפינו משיח השם נלקח בשחיתותם. אז יש לפנינו כמה מסורות. הנה בתרגום, מלכה יאשיהו דאבי חביב לן כנשמת רוח אפין חיים דבי אפין בא במתרא במשיח רבותא, הוא שנמשך. הוא נתפס שם בסיפור של המצרים, וזה זה, זה, זה אותו מלכות שהוא נכנס לתוכו. וככה אמר גם רשי זיה אותו, הוא יאשיהו וכולי. יש אומרים כי ירמיהו, באבן עזרא, יש אומרים כי ירמיהו על יאשיהו יקונן, וראיה לדבר ואינם כתובים על הקינות הפסוק הזה בדברי הימים. וזה איננו נכון, כי אחרי מות יאשיהו בהרצאות, הוא פה אמר תם אבונך, ונכון בעיניי כי על צדקיהו ידבר, שיפקידו מלך בבל בירושלים והיה והחית הגלות. אז שוב דוגמה, אבן עזרא הפשטן לא קיבל, כאן כשהוא פירש בפשוטו של עניין, לא קיבל את כל המתודה הזאת של סתומים עם מסרים. והייתה לו קושייה, כי כתוב תם אבונך, והרי עוד לא תם אבונך, יאשיהו בא אחרי זה יואחז ויקים וצדקיהו עם כל החורבן. אז לכן הוא אמר, אבן עזרא צדק לשיטתו, אם הוא מבקש לראות רק את הפשט. אבל מי שמבקש לראות את המפעל הגדול של חז"ל, כיצד הוא רואה ומנסה למצוא את הנוסחה שבעזרתה מוסברים כל העניינים הללו של החורבן, אז הוא מבין שגם אם במקום יש איזו קושיה, החשבון הסופי לא זז ממקומו. ומכיוון שאבן עזרא ישתמש בתם אבונך, אז זוהי סיבה גמורה לגמור את השיעור.